רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום, שלום לכולם, מה שלומכם היום? איזה כיף להיות פה, ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים, גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות, וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאים, מלאי משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אני מאוד אשמח שתשתפו את התוכנית של היום, שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים להעצמה אישית. היום איתי באולפן, טופים. מירב אסיה שיה.
היי.
מירב, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
ברוכה הבאה לאולפן שלנו.
ברוכה נמצאת.
תודה רבה. מירב, מייסדת בית האור, מקום להתפתחות רוחנית תודעתית, מורה ומטפלת ל-NLP. למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה. כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. היום אנחנו נדבר על איך להשתחרר מתוויות וקטלוגים. בעולם שבעצם מה שמגדיר אותך זה המקצוע שלך, זה מה שאתה כן ומה שאתה לא. אז אם את רווקה זה מגדיר אותך, ואם את בלי ילדים זה מגדיר אותך, ומיד אנשים יודעים להגיד הכל עלייך. ואם את מורה ואם את עצמאית, אז איך, מירב תסביר לנו איך משתחררים מתוויות שהחברה קטלגה אותנו, וגם כשאנחנו מקטלגים את עצמנו באופן לא מודע.
בדיוק.
ולמי שרואה אותנו דרך הפייסבוק, הצ'אט פתוח עבורכם, ואם יש לכם שאלות, אנחנו נקרא אותם בשידור חי, כך שאתם יכולים לכתוב, אתם יכולים גם להגיד שלום למירב.
היי, תגידו לי שלום.
וככה, לפני שנתחיל, את בחרת לנו שיר מקסים.
Thank you.
בחרת לנו את בן אדם, עוד היה שיר שנמצא אצלי בלופים בזמן האחרון.
די, איזה כיף.
כן, שיר מקסים, אז אנחנו נשמע אותו עכשיו.
הייתי כותבת ספר, עושה עליו ארגזים, על ארצה לחיות בשקר, בין גודקות לכדורים. אם מישהו מוצא פה נפש, תחזירו אותה לכאן, כחד שתזרח השמש, עוקדת עם הראשון בקצר, כשכל הייתו עצב, מה שווה
fish.
תשליך את הכל תזיח דמיין אותי עוד היום מוקדת עם המשיח עושה עם עצמי שלום כי מה ששלי יגיע וכלום לא קורה פה סתם רבי נחמן שלי יבטיח שאין יאוש בעולם שים קצר כשכל האינטואציה מה שווה הכסף כולנו על הרצף הייתי כותבת ספר חלקים ברמזורים תן חיוך אתה בן של מלא
איך מהירים את הנפש, איך מהירים את הנפש, בואי ספרי לנו מרב.
הם משתחררים מתוויות.
נכון.
באמת.
אז דווקא היום, בדרך כלל אני שואלת את האנשים שבאים לפה, בוא תציג את עצמך, והיום אנחנו הולכים לדבר על תבניות, והתוכנית דווקא באה לשבור תבניות, גם אצל המאזינים, גם אצלנו, ודווקא זה שאת תגדירי את עצמך, זה מכניס אותך לתבנית, ולכן... אם אני אגיד שאת מורה, אז אנשים ידמיינו עכשיו מורה עם קול כזה מענפף
ומשקפיים. יש לי.
בדיוק. וזה לא שם. אז ספרי לנו מה את לא.
וואי, מה אני לא? שאלה טובה. מה אני לא? אני משתדלת לא להיות בתוך צמצום ובתוך תבנית. אני משתדלת לא להיות מה שיעדו אותי, בוא נגיד, כשהייתי קטנה בבית הספר, או מה ש... התבניות שבאתי איתם מהבית, אני משתדלת לא להיות כל הדבר הזה, ולמצוא כמה שאני יותר כן, שזה לא כזה פשוט אגב. וגם לא להתעקע על מה שאני כן עכשיו, כי אני יכולה נגיד להיות השנה הזאת, סתם דוגמה X, ושנה הבאה Y. סתם דוגמה, חשבתי עלייך בדרך שאני ואת נפגשנו, אז חשבתי אם הייתי שואלת את רחלי שאז,
שכשנפגשנו... יותר מ-10 שנים, 11.
תחשבי שאם הייתי אומרת לך, רחלי, את מדמיינת את עצמך מגישה תוכנית רדיו?
הייתי מסתכלת עליך מוזר, אז הייתי לפני 11 שנים, 2014, הייתי בהייטק עוד.
הייטק, בדיוק. ואם היית אומרת לך, את מאמינה שכתבי ספר רוחני, תודעתי, מה היית עונה לי?
רחוק ממני מאוד.
אז תחשבי שזה תוויות, ואנחנו מסתובבים זה כל הזמן, באמת, כל הזמן.
זה מגדיר אותנו, מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו מסוגלים לעשות, מה אנחנו לא מסוגלים לעשות.
זה גם מצמצם אותנו, זה לא רק מגדיר. אני חושבת שעצם ההגדרה היא הצמצום שלה. מפה התחלתי גם, שאתי שמה לב שזה מצמצם קודם כל אותי כבן אדם. למשל, אחד הדברים שאני מסתכלת על עצמי, שכשאני יצאתי לעצמאות, אז שמתי לב שגדלתי בבית, שאימא שלי הייתה עובדת מדינה, ואבא שלי היה עצמאי. והשיח כזה סביב הכסף, סביב אפילו הקושי הזה של מה זה להיות עצמאי, יצק בתוכי תבנית של עצמאי, זה קשה. ועובדת מדינה, זה בטוח. ואני הייתי עובדת במשרד החינוך המון שנים, זאת אומרת,
מורה.
מקום בטוח, הייתי מורה. וכשיצאתי לדרך, הזיהוי הזה של התווית הזאת, של התבנית הזו, שלא שעשו לי בכוונה, אגב, זה פשוט שיח שאתה שומע, אז זה הדבר הראשון שפרצתי. כאילו, מה זה מבחינתי להיות בעצמאות? מה זה אומר לי? לא מה סיפרו לי, או מה ראיתי, או מה זכרתי. וככה זה מתחיל להשתחרר.
אז זאת, בעצם הגדרת לנו פה איזושהי אמונה מגבילה. רק בשביל הצופים שלנו, מאזינים שלנו, אנחנו נגיד שאמונות מגבילות זה משהו שיושב בתוכנו.
נכון.
וזה משהו שבעצם מגדיר את אופן הפעולה שלנו, את איך שאנחנו מגיבים לחיים, את איך שאנחנו אפילו מרגישים רגש כלפי זה. ראיתי איזושהי סרטון של מישהי שאומרת, וזה סרטון שרץ ברשת, שאומרת, אני, לי אין חברים שהם שכירים. וזה כאילו בשעת נפש כזה. אז זה גם תבנית. זה גם נכון, תבנית. נכון. מי אמר שמי שלא שכיר, מי ששכיר הוא לא בסדר, זה בדיוק התבניות האלה, של הכנסתי אותך עכשיו לתבנית.
אני רוצה לדייק פה משהו בשיח היום, כי אנחנו לפעמים משתמש במילה תבנית, אבל אני יותר משחקת את זה כתווית.
תווית.
זה כמו למשל, כשאתה הולך לקנות משהו, נגיד חנות בגדים, אז האוטומט שלנו זה להסתכל, עכשיו זה באמת מגדיר אותנו, זאת אומרת אם עכשיו אני מידה אקסטרה לארג' ואני אסתכל על התווית ואני אראה שמאל, זה לא יעלה עליי. זאת אומרת, יש משהו בתוויות שבאמת אני לא רוצה לעודד את עצמי או אחרים, אגב, לחיות באשליה ולהיות בתווית שאני לא. אבל יש משהו בצד השני של זה, שאיך אתה יוצא מהתבנית ששמו עליך, שזה האתגר. למשל, אני זוכרת שכשהייתי מורה, לא הייתי קוראת קימישים. מולדים היו מגיעים אליי מהגן, והייתי רוצה לקבל אותם דף לבן. זאת אומרת, שלא מישהי תספר לי שילד הוא אלים, או הילד הוא ביישן, או הילד הוא מופנם, והייתי רוצה לקבל אותם ולתת להם הזדמנות שאני אראה אותם, איך התחלנו את השיר בן אדם, שקודם כל אני אראה אותם בני אדם, ואני אתן להם אופציה להתחיל דף חלק, ולראות איך הם יגיבו אליי. והרבה פעמים, אם אנחנו באים ככה, אפילו תחשבו כמה, תחשבי על עצמך בבית, נגיד אם את נכנסת הביתה, והתגובה הראשונה היא, למה לא סידרת את הבית, נכון? כאילו, אז איך שאתה נכנס, איך שאתה מגיע, ככה מקבלים אותך. ואנחנו לא שמים לב לזה, אנחנו כל הזמן מייצרים את זה, זאת עבודה באמת קשה. אני לא באה ואומרת, וואי, לי קל, אני חיה באיזה... לא, אני עובדת על זה יום-יום, שעה-שעה, לצאת מהשיפוטיות, לצאת, לנתק את התווית, ממה זה אומר עליך. נגיד אם עכשיו אני רואה בן אדם עם תווית מסוימת, מה זה אומר עליו? מה זה אומר עליי שאני ככה? הסוד הוא, מה זה אומר עליי? וגם כמו שאמרת, מה זה אומר עליי שאני לא?
התחלת בעצם לתאר פה מצב שבעצם את נכנסת לחנות ואת צריכה מידה אקסטרה לארג' או אני צריכה מידה אקסטרה לארג' לא חשוב עכשיו.
במקרה טוב אקסטרה לארג', כן, אני יושבת. כן,
טוביות. והמקום הזה של איך אנחנו גם רואים את עצמנו, כי הרבה בנות מתייגות את עצמם בתור אני אקסטרה לארג', אני שמנה, אני לא שווה מספיק. איך אנחנו רואים דרך משקפיים, אנחנו רואות דרך משקפיים של שמנה. וזה קובע את כל העולם שלנו, ואנחנו פתאום נהיות רגישות, רק בגלל שיש עלינו, שמנו על עצמנו, אנחנו, שמנו על עצמנו תווית של שמנה, ואז מה קורה? זה עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני. מה שאני חושבת על עצמי, זה מה שיגידו עליי, כי זה איפה שכואב לי.
אני רוצה גם להגיד לך שדיברת עכשיו על הקיצון, אבל מה עם הצד השני? אני נגיד נשים, בנות, יש לי בקליניקה המון נשים שמגיעות, שהן גם שמאל ואקסטרה שמאל, והן לא חוות את עצמן כרזות. זאת אומרת, נכנסנו פה עכשיו לדימוי גוף, וזה לא כל כך פשוט, כי זה באמת עולם מורכב, שלראות את עצמך בבפנים שלך, של מי אתה בסוף, מי אתה, כמה אתה נקי, איזה בן אדם אתה, מה הערכים שלך, ומה הרצונות שלך, ומה ההוויה שלך, ולא תמיד אנחנו, ואין מה לעשות, אנחנו חיים באמת בחברה שמקטלגת. כל הזמן, עוד פעם, אני גם בתוך זה, אני לא רוצה שהיא שמע, שאנחנו היום עושות פה איזושהי תוכנית שמדברת גבוהה גבוהה, אנחנו בסוף בתוך עולם שגם אנחנו חלק, אני לא יכולה להגיד על עצמי, שאני לא במציאות שאין בתוכנית.
הנה, דיברנו לפני השידור, נכון? דיברנו לפני השידור, ופתאום יש קטלוג כזה ויש קטלוג כזה. את לא יכולה להימנע מזה.
אי אפשר להימנע מזה.
והבעיה של זה, ואולי נגדיר את זה טיפה, של למה בחרנו להקדיש תוכנית לזה, היא שבעצם מתוך התבנית יוצאת המון שיפוטיות.
בדיוק.
ואז אנשים שופטים, וברגע שאנשים שופטים, הם לא מקבלים אנשים אחרים, ואז יוצאים מילים מאוד לא יפות, גם את עצמי, גם אנשים אחרים, וזה המקום לעשות עבודה עם התבניות, שהם מעבר לשיפוט, נכון. שהם מה אני חושב על העולם.
תחשבי רגע שאנחנו בינינו מסתובבים היום, כל כך הרבה אנשים שהם, בוא נדבר רגע על השביעי לאוקטובר, כמה אנשים עברו תופת, וזה גם תווית, זה גם למשל, עכשיו לצאת עם טייטל חטוף, או טייטל אימא של חטוף, או טייטל של... אתם לא מבינים כמה... אני רואה את זה שוב עוד פעם, פעם אחרי פעם אחרי פעם בקליניקה. גם כשבן אדם עצמו שם על עצמו תווית, לפעמים הוא חייב לחיות לפי התווית שהוא שם על עצמו, והוא לא יודע איך לפרוץ אותה.
לגמרי.
וכל דבר... וזה לוקח זמן, שוב, לפרק את זה, זה לוקח זמן. אני זוכרת למשל שכשאני התגרשתי, הייתי איזה שנה עם טייטל גרושה. אז מה זה אומר עליי שאני גרושה? ומה אנשים יחשבו עליי?
זה אומר לך שאת הולכת עם מנומר?
אני אגב, בפנים שלי, מאוד התביישתי בהתחלה מהטייטל הזה. עד שעשיתי שלום פנימי עם המקום הזה, ואמרתי לעצמי, זה לא מגדיר אותי, אני לא שמה לעצמי תווית של אישה גרושה. ואני חושבת אגב שברגע ש... וזה הסוד אגב, הניצחון הוא קודם כל לזהות את התווית ששמת על עצמך, ואז להתחיל לשבש אותה.
או ששמו עליך. זאת אומרת, אני...
שמו עליך זה בכלל.
כשאני חזרתי בתשובה, אז פתאום אני הולכת עם כיסוי ראש, פתאום אני צנועה יותר, ואנשים שואלים אותי, את דתייה? ודתייה, אני חיה ביישוב חילוני. מה זה אומר עליי שאני דתייה? זה מאוד מאוד קשה. גם לי קשה עד היום עם הטייטל הזה, דתייה. כי בעולם של הרוח אני נשמה. איזה, כאילו שום טייטל לא יכול להידבק אליי. אני לא דתייה ואני לא, איך יש אנשים שאומרים, אני לא דתייה, אני תודעתית, משהו כזה.
אז אני ששואלים אותי אם אני דתייה.
אני לא מזדהה עם זה פשוט, עם התבנית הזאת.
אז ששואלים אותי אם אני דתייה, אני אומרת שלא. אם אני חילונית, אני אומרת שלא. אז מה? אני זאת אני. ואני חושבת שגם אני הזה מוגדר משחקים האותיות בתוך את מכירה הזה של אני, משחקים המיקום זה עין. אני מוכנה להיות כל כך הרבה דברים שאני עדיין לא יודעת, שאם אני אגדיר את עצמי, אני אפסיד המון המון דברים. אז אולי אני לא אלבש את התווית בהכרח שמספרת מי אני. עכשיו שוב, אני עצמי הוגה בזה המון. זאת אומרת, אני אומרת לעצמי, אולי יש בזה, נגיד שמנו מה, הנה, רואים שהדתייה, אז אומרים, אוקיי, אז היא יהודייה. אז אני שייך לאנשהו, נכון? בסוף, יכול להיות שהתוויות גם יביאו אותנו לשייכות. וזה לא דבר רע. אני חושבת שבסוף העבודה התודעתית הפנימית העמוקה היא להסכים להניח את שני החלקים האלה אחד עד השני. את אני לא, אם אני כן. מה אני לא, אם מה אני כן.
כי בסופו של דבר תבנית, היא בסך הכל תבנית, היא פשוט נמצאת שם. זה כמו שחתול פשוט נמצא שם. את לא יכולה להגיד טוב ורע. אבל התבניות, נכון?
נכון.
אבל תבניות, את כן יכולה להגיד טוב ורע. ואנשים שופטים את התבנית לפי המשקפיים שלהם, לפי בשפת NLP, מפת העולם שלהם. ובעצם כשהם רואים את התבנית הזאת, אז הם מחליטים לפי העולם הערכים הפנימי שלהם, האם התבנית הזאת טובה או לא טובה. אבל תבניות, דיברנו קודם גם על מקום של ילדים, שבעצם מאבחנים אותם בכל מיני דברים. נכון. ואז שמים עליו איזושהי תבנית, וההורים לא אוהבים את זה. אבל למעשה, לפחות לי, אני יודעת שזה מאוד עזר, שבעצם אחד הילדים יבחנו אותו במשהו, ADHD, וזה עזר לי להבין את התופעות, כי בתוך התבנית יש הגדרה מסוימת, וזה עזר לי להבין אותו. זה עזר לי להבין למה הוא מתנהג ככה, זה עזר לי להבין שזו תופעה שהיא חלק נוירולוגית וחלק פסיכולוגית, ואיזה כלים יכולים לעזור לו. זאת אומרת, תבניות זה לא הכל רע. המטרה בדיוק. שלנו היא קודם כל לנפץ את התבנית, להגיד כל הדברים שאנחנו חושבים שהם רעים, אנחנו לא יודעים. בוא נסכים קודם כל לא לדעת, והדבר השני, אחרי זה, בוא נראה מה יש בתבנית שאני יכולה להשתמש בו.
את מרגישה שאחרי שבעצם באמת הילד קיבל את האבחון, ואת אמרת, אוקיי, עכשיו אני יודעת עם מה אני מתמודדת, יכולת להכניס לשם עוד כלים, למשל תודעתיים.
בטח.
נגיד כמו הכלים של ה-NLP, הרגש שזה עוזר לך?
בטח.
את מבינה? זאת אומרת, אני לא אומרת שאנחנו חיים, אני לא שואפת אגב לחיות בעולם ללא תוויות או ללא תבניות. זאת אומרת, זה לא, אם היינו חיים לא כאן, אלא רק במציאות האין סוף, בלי הקיום של עולם החומר, עולם המעשה, זה אידיאלי. ואנחנו חיים פה באמת בסופו של יום, במציאות שבה אנחנו חייבים את ההגדרות, את הגבולות. זה כמו שאנחנו חייבים רמזורים, בכבישים. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם לא יהיה רמזורים, נכון? יהיה כאוס. אז אם התווית היא לצורך הגדרה וסדר, וארגון, ולמידה, אבל לא הגבלה, שזה ההבדל העצום. זאת אומרת, אם אתה מבין, כמו שוב, שהתחלתי, אמרתי שלמדתי את זה הכי טוב בבית הספר, אני זוכרת שהיה לי איזה מקרה פעם שנכנסתי לכיתה, ילד שעד לפני שעה היה כותב ולומד והכל, ואני רואה אותו יושב ככה מול המחברת, לא עושה כלום, עובד גם, הוא ממש היה עבוד. אמרתי לו, למה אתה לא כותב? אז אמר לי, מה לא שמעת? אמרתי לו, מה הייתי צריכה לשמוע? הוא אמר לי, יש לי אבחון. איזה אבחון? גם הוא זרק לי את ה-HDHD, אז אמרתי לו, לא הבנתי, וזה פוגע בידיים. אז הוא צחק, הוא התחיל לכתוב. אז אין ספק שתוויות זה עוזר, זה כמו, הנה, אני יש לי משקפיים. אוי ואבוי, אם לא הייתי מרכיבה משקפיים, לא הייתי רואה כלום. אני חושבת שהסוד כאן זה איך אנחנו בתוך ההגדרה לא הולכים לאיבוד ואומרים, אוקיי, אני רק זה. אז אני משקף אופרית, זה אומר שאני לא רואה טוב, זה לא ללכת לבעיה, אלא מתוך מרחב הבעיה לצאת למרחב הפתרון. זה בעיניי האידיאל.
שזה מהמם. וכאן גם מקום אולי להרחיב את ההגדרה הזאת, שבעצם אנחנו כן רוצים לקחת את הטוב שבתבנית, אבל לא לתת לזה להגביל אותנו. ואז בעצם אנחנו יוצאים מחוץ לתבנית. ברגע שאני לא נותנת לדבר הזה להגביל אותי, לשים אותי בתוך איזושהי קופסה, שמזה אני לא יכולה לצאת, שאני רק זה, שזה מה שעושה לנו אמונה מגבילה דרך אגב, אז אני יכולה בעצם לבחור. האם אני רוצה להשתמש בידע הזה, כי יש שם ידע, או שאני עוזבת את זה והולכת לקראת ידע חדש.
איזה יופי. סיגל שואלת אותך, איך זה מסתדר עם שיוך בעץ הספירות? אני חושבת שזו שאלה מעולה. תעני לה.
אני לא רואה את זה, אז שיוך בעץ הספירות. אז בעצם רציתי להגיד שאנחנו בעצם נמצאים כאן בעולם הזה דווקא כן לחוות את התבניות. כשאנחנו נמצאים, כשאנחנו מדברים קבלה, ואנחנו מדברים על חסד או גבורה, אנחנו כן רוצים לשייך את המקרה לאיזושהי ספירה. אנחנו רוצים לדעת האם אנחנו תחת החסד עכשיו, אנחנו חווים איזשהו שיעור מספירת חסד, או חווים איזשהו שיעור מספירת גבורה. וברגע שאנחנו מזהים את השיעור שלנו, אנחנו כן נדע לשייך את התבנית, כי העולם של התבניות הוא עולם סופי, הוא בסופו של דבר יצא מעולם היצירה, זה השתלשל מעולם אינסופי, והצטמצם לכאן לעולם שהוא סופי. וכאשר הוא הצטמצם, הוא בעצם קיבל את התבנית. אנחנו כאן כדי...
רגע, סבתא, מה אמרת? התשובה שלך מהממת, זאת אומרת, את אומרת, רגע, אני מדמיינת אותה בראש, אני מריצה את זה בראש, איך בעצם אנחנו חיים את המציאות הזאת, ואז בעצם אני אומרת, הנה, יצאתי לעולם סופי, לעולם מוגדר. ואני חושבת, מי שמכיר את הספר תומר דבורה, כל המטרה היא בעצם לשאוף להיות בחשיבה לפחות של האינסוף. זאת אומרת, אפילו שאני בתוך עולם מוגבל, ואני בתוך מציאות שיפוטית, ואני בתוך מציאות מוגדרת, ואני בתוך מציאות שבאה ואומרת, את ככה וכולם ככה ואנשים ככה, איך מתוך המקום הזה אני הופכת להיות אלוקית? איך אני מתוך המקום הזה יכולה להגיד לעצמי, אוקיי, נכון, זאת המציאות. אגב, אני תמיד מתחילה, בזאת המציאות, אני גם תמיד מספרת ששואלים אותי, כאילו, מה הדבר השני שאת עושה? בפעמים זה בוכה, באמת, כאילו, קורה לי משהו, אני קודם כל אבכה. או קודם כל...
את מזדהה עם זה קודם כל.
לא בכך מזדהה.
כי את נותנת לזה תוקף.
כן, אני נותנת לזה מקום. אני תוחמת רגש. יש לי עכשיו רגש, יש, כמו שאמרת, קיבלתי אבחון על הילד שלי. רגע, אני קודם כל אתן מקום לאבחון, אני לא אגיד, לא, מה פתאום, אחרי שאני אתחום את זה. ואתן לזה מקום. ואתן את ההגדרה, מפה אני אשאל את עצמי, איך את זה אני יכולה עכשיו לראות? בעוד זוויות, בעוד אפשרויות. איך אני יכולה לצאת מהכלא הזה, שרק זה מה יש? אין לך עוד אפשרויות. אני אגיד פה, יש שם של ספר שאני מאוד אוהבת, של ברני סגל, אהבה, רפואה וניסים, שעל זה הוא דיבר, כשהוא רופא, שהיה בעצם עובד עם חולה סרטן. והוא אומר שכל הדואר הולך לפי האבחון הזה, לפי התווית. כאילו, זה המחלה, זה מה שאני מכיר עליה, זה מה שאני יודע עליה. הרבה אנשים היו מתים. ואז שנייה לפני שהוא רוצה לפרוש, הוא רוצה לעזוב לחלוטין את הרפואה, הוא הגיע לעולם הרוחני קצת, הוא פתאום פגש שיש צ'קרות ויש אנרגיות, היה לו מאוד זר ולא הגיוני, ומה זה כל המילים האלה?
זה אפקט פלסיבו, בעצם מה שאת מתארת פה.
בדיוק, זה מה שהוא עשה. פלסיבו ונוסיבו. ואז הוא אמר, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, זה באמת להוריד את התבניות, שלא יקראו לי דוקטור ברני, אלא אני ברני סגל. ויותר מזה, אני רוצה לראות את הבן אדם שמאחורי הבדיקות. והוא התחיל פשוט להציל המון המון אנשים, כי אנשים הרבה פעמים צריכים תקווה. הם צריכים לדעת שיש עוד אפשרויות. מה שסוגר אותנו בתווית, זה מה שאתה. אתה שמן, יש לך בעיית אכילה, זה מה שאתה. את רזה, זה מה שאת. את כאילו עובדת הייטק, זה מה שאת. את אימא, זה מה שאת. את רווקה, זה מה שאת. אבל מה אני עוד? מה אני עוד?
מה אני עוד חוץ מזה?
מה עוד אני יכול להיות בעולם הזה? ואז מכאן אפשר להפעיל אגב את כל העץ.
ולשאול, רגע, אתה רק זה? אתה רק עובד בהייטק?
תלמידה טובה, כן? לא להתבלבל. איפה למדת NLP? שנייה, מרים.
אז בוא נחזור שנייה אחורה.
בוא נחזור אחורה.
כי אנחנו ישר קפצנו, צללנו עמוק. כי אנחנו מכירות כבר המון שנים, אבל בכל זאת אני רוצה לתת הזדמנות לצופים להכיר אותך. ולמאזינים. אז חשוב לציין, אני למדתי NLP אצלך, את הפרקטישנר והמאסטר.
מה זה שינה אצלי?
וואו, את כל התפוסת עולם. קודם כל, NLP זה איזושהי תפיסת תקשורת, איך אנחנו מתקשרים את עצמנו לעולם. אבל אני אתן לך לתאר את זה.
כי את... לא, דווקא, את.
יש לך שיטה מאוד ייחודית, אני חושבת שאת לא מביאה NLP כאילו רגיל, by the book, לעולם. ה-NLP שאת מלמדת, NLP זה Neuro-Linguistical Language, למי שלא מכיר, זה שפה שהיא גם טיפולית, וגם עושים בה המון שימוש בעולמות התקשורת, ביבי משתמש בזה, יש המון שימוש בזה, בשיווק, במערכות יחסים, אבל זה כלי נורא חזק לטיפול, ובמקום הזה, בעצם, את מביאה משהו אחר, את משלבת NLP ורוחניות, NLP נכון. וקבלה. ורציתי NLP לשאול ביהדות. אותך, איך זה מתחבר אצלך?
קודם כל, כשהתחלתי ללמוד את ה-NLP, באתי אליו באמת אחרי שנים של חקר, זאת אומרת, לא רק את ה-NLP, בכלל, למדתי המון 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 שיטות, ואז הייתי בתקופה שגם הכרתי בדיוק את רבי נחמן, את החסידות, שמדבר על מחשבה, דיבור מעשה, התחלתי ללמוד את התניא, ושמתי לב שהכל בשורש של היהדות, זאת אומרת, זה שהם... המפתחי NLP באמת הלכו, ומה שאני מאוד אוהבת בשיטה, שהם פשוט דגמו אנשים. והבעל שם טוב גם אומר את זה, תצא לבן אדם הפשוט ותכיר אותו. בסוף זה הכל נמצא אצל האנשים. ואני מאוד אוהבת ללמד את השיטה הזאת, באמת מתוך ההבנה של השורש שלי. זאת אומרת, אני מלמדת NLP רגיל, הספר שלי הוא ספר שאפשר להכיר. באדם שלומד אצלנו NLP, אחר כך בכל מקום בעולם ידע להכיר את המונחים ואת המושגים באנגלית, אבל עדיין השורשים של התפיסה הרוחנית הם מתוך המקומות הכי הכי עמוקים של האדם, של מה זה להיות אדם. ואני באמת חושבת שכשהתחלתי להסתכל על אנשים כמקור כוח, זאת אומרת, אני לא מקור הכוח. זה שאני מורה לא נותן לי כוח, זה שהשיטה טובה לא נותן לה כוח. אנחנו לא מקור הכוח, אלא האדם שבא ללמוד הוא מקור הכוח. והגישה אצלי זה שאני רוצה בעצם לעזור לו לגלות את מה שהוא לא מכיר. ואני חייבת להודות שהיו לי שנים שבהם הייתי מאוד שיפוטית. זאת אומרת, לעבור את המקום הזה של בלי שיפוטיות, זה רק מתוך המקום הזה. נגיד, היו באים תלמידים ללמוד, והייתי מסתכלת עליהם והייתי אומרת, אבל מה להם ול-NLP? כאילו, מה קשור? או איך הם בכלל, איך הם באדם שנראה ככה, או האישה שחושבת ככה, והם היו הכי מפתיעים אותי בעולם. זה לימד אותי לסמוך כל כך על, לא רק על אנשים, גם על היקום. זאת אומרת, אם עכשיו בן אדם באמצע קורס, אומר לי, אני נוסע לשבועיים בתאילנד, זה חלק מהקורס שלו. זה מדהים. ושם הייתי רואה את הפריצות דרך הכי הכי גדולות. זה בגלל זה השילוב הזה של באמת להבין שבאדם שרוצה לפרוץ תבנית, זה לא רק כי הוא בא ללמוד אצלי, זה כל החיים שלו ייפרצו. סתכלי על עצמך, איפה היית ואיפה את היום? כאילו, זה לא קשור בהכרח לשיטה. זה קשור לזה שבאת ואמרת לעולם, אני מפרק את התבניות שלי. אז נכון, אני באמת מלמדת את ה-NLP מהגישה הזאת.
אני חייבת להגיד שאת העבודה התודעתית שעשיתי, אני חובה, זאת אומרת, לקחתי את ה-NLP והשתמשתי בו כדי לתקן, לעשות תיקונים בחיים שלי, כדי להבין את הנשמה, כדי, זה כל כך הרבה דברים, זה שינויים מחשבתיים שאפשר נכון. לעשות אותם בכמה שניות. דברים שתלך לפסיכולוג שנה, עד שתצליח להבין את עצמך, ופה טיפול, שניים, אתה יכול בעצם להגיע מאוד מאוד עמוק ולשנות, כי זה יושב איפשהו במדעי המוח. נכון. הבסיס זה מדעי המוח ופסיכולוגיה.
זה הכוח של השיטה. אני כל הזמן אומרת שזה כמו מחשב, שבעצם הרעיון הוא לזהות את הקוד של הכספת, ולזהות מהר את השורת קוד של הבן אדם, שהוא בעצמו לא מכיר את השורת קוד. כמו שאמרנו קודם, לי להבין למה לא פרצתי בהתחלה את ה... שפע, הייתי צריכה להבין את השורת קוד שההורים שלי כתבו, בלי לשים לב, אגב, אני לא מאשימה אותם, אבל השורת קוד שנכתבה לי בילדות הייתה כזאת שלנו לא יכול להיות כסף, כי אצלנו לא באנו מעולם של כסף. וכשפרצתי את הקוד הזה, יכולתי, גם כתבתי סדנאות לשפע, וגם התחלתי לפרוץ את הקוד הפרטי שלי. אז גם כשאני רואה אנשים, אני מהר מריצה את הקודים שלהם. זה ממש לחפש בג במערכת. וזה מדהים, זה השיטה הזאת. היא מאפשרת לך לראות דברים ש... לא ראית קודם, זה באמת מדהים.
את הגעת מרקע שהוא מאוד קשה, זה נשמע כאילו את מדברת על זה, אהלן אהלן, אבל הגעת מרקע שהוא מאוד מאוד קשה.
נכון.
את יכולה לתת לנו ככה קצת על קצה המזלג, מה חווית ומה למדת מזה?
קודם כל, באמת כי ילדה חייתי בבית, כל זה אני אומרת, היה לנו מלא שפע. שפע של בעיות אבל, אז כאילו, עשירה. עשירה בחיים, ככה התגרו אותנו כמו שצריך. ומגיל מאוד מאוד קטן, אני בחרתי במקום, לא אגיד במקום, כי כן, נגיד, פחדתי וכן היה לי קשה, פשוט מצאתי את הקדוש ברוך הוא. היו לי איתו הסכמים מגיל קטן, אתה שומר עליי, אני שולחת לך נשיקות. ובגיל 17 שברחתי מהבית, אני זוכרת ממש שהתלהבה ככה, ולא הברירה כי הייתי חייבת כדי להציל את עצמי. היה שיר כזה שהתגלגל לי ברקע באוטובוס, לקחה מזוודה, לאן היא הלכה, לא יודעת. באמת, לא היה לי מושג לאן אני הולכת. והרגשתי אבא שזה השגחה פרטית, כאילו מלווים אותי ואני יודעת מה לעשות. אני חושבת שזה צרב בתוכי את היכולת לראות אנשים. באמת, כאילו, שוב, לא לבוא משיפוטיות, לי לא עשו אז אני, אלא להבין יותר, כאילו, לתת יותר עומק לחיים שלי. אז כן, וזה, בוא נגיד ככה, שהייתי צריכה ללמוד המון כדי להגיע לאיפה שאני נמצאת היום. זה להתמודד עם אמונות מאוד מאוד קשות, ועם סיפורים מאוד מאוד קשים, עם זיכרונות, זה שצרובים, מי שמכיר טראומה ופוסט-טראומה, זה לצרב בגוף, ממש, כאילו, אירועים, ולדעת לזהות שזה מפה, אבל יש גם את הנשמה. זאת אומרת, יש את מה שהגוף זוכר, ויש את מה שהנשמה יודעת. וכאן הרוחניות פשוט פתחה לי עולמות. ממש.
אז אנחנו נדבר על זה אחרי השיר הבא.
יאללה.
והיה לנו קשה לבחור שירים. רציתי את כל השירים בתוכנית.
כל רגע, אני חושבת לך גם שירים, בואי נראה.
אז אנחנו נשים את סיבת הסיבות, שזה בדיוק מתאים לעכשיו, ואנחנו נחזור אחר כך ונמשיך ונשמע את הסיפור של מירב.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח בסוף עוד תתבהר הדרך, רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה שאין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. שחור לבן עם כל צבעי הקשת, משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם, רק פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות,
רק אתה.
סיבת הסיבות.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, בהמשך לשיחה שהתחלנו קודם. ואת אומרת שגם בך היית צריכה למצוא תבניות ולשבור אותם.
עד היום, עד היום.
קטלוגים, תוויות, במיוחד שבאת מרקע קשה, ועד היום אני רואה אותך מתמודדת עם אזעקות, וזה לא פשוט.
נכון.
כי זה מעלה בעצם איזושהי פוסט-טראומה, משהו מהעבר.
נכון.
וזה אני אומרת לצופים שלנו, כי בעצם חשוב לבדוק, אם אתם עד כדי כך נכנסים לחרדות, יש לכם מקרה שאתם נכנסים לחרדה בגלל אזעקה, כדאי לבדוק על מה זה יושב.
אני יכולה להגיד לך שהפעם הראשונה שזה קרה לי, ממש ישבתי ורעדתי ולא הצלחתי להבין למה. אני לא מפחדת, כי אני מתחילה להריץ דברים בראש, זה לא פחד, אבל אני רועדת, הגוף שלי רועד, והבנות שלי, במקום שאני ארגיע אותן, הן מרגיעות אותי. ואז התחלתי, תוך כדי אמרתי להם, אני בסדר, אני דרך ואני בודקת את זה. ופתאום נזכרתי שבתור ילדה היו המון רעשים נורא חזקים, שהיו ממש מלחיצים אותי, כילד קטן ששומע נגיד משהו נשבר, הוא נלחץ, הוא מפחד. ופשוט דמיינתי את עצמי, הילדה הקטנה, עומדת בצד, והייתי אומרת לה, הכל בסדר, אני פה עכשיו, אני בסדר, את רואה, אני בסדר, זה רק רעש חיצוני. ולאט לאט נרגעתי, שאני לא יכולה להגיד לך שהיום כשאין את הצבע האדום הראשוני, הגוף שלי לא דרוך, אבל אני יודעת שזה הגוף שלי שנבהל, ולא בהכרח אני, זה לא התודעה שלי. Mm-hmm. וזה ממש עוזר לי.
זה צרוף.
עצם ההפרדה הזאת, כן, זה צרוף.
צרוף ממש בגוף שלנו.
אני נותן לזה מקום. שוב, החוכמה היא לתת לזה מקום. לא להעלים את זה. הרבה פעמים אני שומעת אנשים שבאים, נגיד, לקליניקה, הדחף הראשוני שלהם זה להמית את הרגש. כאילו, כי עוד פעם, אם נגיד אני מפחד, מה זה אומר עליי? או הנה, לא, אני... זה בסדר שהגוף שלי מגיב ככה. זה חלק, אגב, מהמסע שאתה בא לעבור כאן. צריך לתת לזה מקום.
נכון. להכיר את התבנית. כן. וכשיש לנו שיעור מסוים, אפשר ממש לראות איך השיעור קשור לתבנית מסוימת. בדיוק. כשאתה מסיים לראות את הטוב ואת הרע שבתבנית, את שתי הקצוות, מסתיים השיעור. בדיוק. כי המטרה שלנו היא גם לאחד תבניות בסופו של דבר, להחזיר את המציאות הזאת לאחדות.
ואז אמרתי לו, כאן. זה גם משהו שאני כל הזמן אומרת, גם לעצמי וגם לאחרים. ביום שאני אסיים, אני לא אהיה פה יותר. אז איזה כיף שאני מתמודדת, כמו כל העולם, עם מציאות שמתחדשת כל יום, אגב, הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם שלו כל יום. ויש לי מטאפורה ממש טובה לזה, גם לעצמי וגם לאחרים, שכשאתה בא לטיפול נמרץ במוניטור, הדבר האחרון שאתה רוצה לראות זה את הקו הישר, כי זה מה שאתה לא פה. אתה גם לא רוצה לראות את הקווים האלה שעולה מהר וחד, שזה גם קורה לנו, נכון? לפעמים אתה מ-0 ל-100, נכון? אתה כאילו יכול לשבת כזה בכיף עם הילדים, בעליך וזה.
פתאום קורה משהו.
בדיוק, זה גם לא טוב.
אתה לא מבין מה קורה.
זה אותו דבר, אתה לא רוצה את הקפיצות האלה. אתה רוצה את הקפיצות העדינות. אז זה אומר שיש משהו שמגיע לחיים שלך, אתה עם כל הכלים שדיברנו עליהם היום, או עוד רגע ניתן אולי איזשהו כלי, אתה מסתכל, אתה בהכרה, אתה תוחם את הדבר הזה, אתה מכיר אותו, אתה מטפל בו, ואז זה עלייה, ירידה עלייה, וזה רך, וזה נעים, וזה עדין. ושוב, גם לזה לתת מקום, לזהות. נגיד אנשים אומרים לי, מתי לבוא ללמוד, או מתי להתפתח, או כשאתה כזה בקו הישר הזה, ואתה מרגיש ש...
שאנשים מחכים, שאני אהיה מאוזן אני אבוא, וזה לא יקרה.
זה לא יקרה, זה בטוח לא יקרה. זה כמו שאנשים אומרים לי, כשיהיה לי כסף, או כשאני אהיה מושר, או כש... זה לא קורה, הקשה הזה, כי אתה, זה כמו נעשה ונשמע, אתה חייב לעשות ואז תשמע. זה כל כך עמוק הדבר הזה, אז רק להיות בקשב לעצמנו. אז זה אפרופו הגוף, האזעקות וכל מה שקורה.
אז אני רוצה לשאול אותך, את לא מקטלגת אנשים שהם רוצחים, שהם גנבים, שהם צדיקים, אפילו צדיקים, את יודעת מה? כי גם צדיק, אנחנו זורקים עליהם, הנה עכשיו שמענו את הרב נווה אומר, מה אתם חושבים שאני צדיק?
נכון.
גם הצדיקים זה לא נעים להם, שאומרים להם, טוב, לך לא קרה שום דבר, אתה צדיק, אתה נולדת ככה.
אז אני אתחיל עם הרוצחים והאנסים והגנבים, לפני המון המון שנים, שרק התחלתי את השיח הזה עם עצמי לפתח את זה, אז זו אחת השאלות הכי קשות שהייתה לי, שהייתי אומרת לעצמי, בואי נראה אותך גיבורה עכשיו, לסנגר על איזשהו רוצח, או על אנס, או על בן אדם שבאמת, כאילו, את לא יכולה שלא לשים עליו תווית. וקודם כל, כדי להרגיע את עצמי, אז הייתי אומרת, שיחה, מכילה, כן, שלא עכשיו יקפצו עליהם, אבל גם רוצחים, הם, יש להם קעקוע, אין כמו אימא. זאת אומרת, יש בהם אהבה, יש בתוכם נפש, יש שם משהו. אז אני פשוט משתדלת להוציא את זה מהתבנית הזו, ואז אני הולכת בעצם למקום שבא ואומר, אני לא יודעת מה המסע של האדם. וזה הכי מעניין, ללמוד את הנשמות ועל ההסכמים שיש בין האדם, ולמה בן אדם בא להיות מה שהוא בא להיות. ואפרופו צדיקים, איך אני פתרתי את זה לעצמי, אז אחד, אני לא אקרא לבן אדם שחי פה צדיק. לא משנה איזה רב גדול ככל שהוא יהיה, אני יכולה להגיד שהוא רב שלי, שהוא מורה שלי, אני לא אגיד שהוא צדיק מסיבה אחת פשוטה, שהוא עדיין מתמודד גם כמונו, כמו בני אדם, הוא יכול ליפול נגיד בכעס או בעצבות או צדיק, בעיניי זה רק מי שכבר לא נמצא פה, שהוא לא בגוף. אז רבי נחמן, הבעל שם טוב, הבבא סאלי, בעל הסולם, אני יכולה עכשיו להגיד פה מיליון שמות, הם צדיקים בעיניי, אני הולכת בעקבות הצדיקים האלה, כי הם לא אחוזים בגוף, אז הם לא יכולים ליפול כאן בשום דבר שמביע על מה שעכשיו אמרנו, כאילו, אז זה לא רצח ולא אונס חס וחלילה, וכל מיני דברים קשים, אפילו עוד פעם, מצבים. אני יכולה להגיד לך שאם נגיד עכשיו אני אשמע מורה שלי, שאני מאמינה בה והולכת בדרכיה, פתאום צורחת, אז אני אתפוס את הראש. אני אתפוס את הראש, יהיה לי קשה. הצדיקים זה רק בעיניי, שוב, זאת משנה שלי, זה לא חייב ללכת לכולם, אבל אנשים שלא נמצאים פה.
אז יש פה קו מסוים שאומר שבעצם לחיות בלי תבניות זה טוב. למה בעיניי חשוב לחיות בלי תבניות?
כי רק ככה אתה יכול להכיר עוד עומקים שלך. רק ככה אתה יכול לדעת מה אתה עוד. אני מאוד מאמינה בזה שיש לנו זיכרון רוחני. למעט אנשים שהם נשמות חדשות בעולם הזה, שהם ללא זיכרון, זאת אומרת, הם לא זוכרים, עוד פעם, בקפסולה, אתה לא צריך לזכור עכשיו לשבת ולדבר בשיחת דמיונות מה היית בגלגול קודם, זה לא זה, אלא בזיכרון הרוחני שלך. ואנשים שמתגלגלים בזיכרון, זה כמו הקופסה השחורה של המטוס, שהיא צוברת הכל, זה כמו עכשיו, אגב, בעיניי כל השיחה שקפצתי נושא, אבל כל הבינה המלאכותית והענן, זה הדמיה של דברים שאני כבר אומרת שנים, שככה הקדוש ברוך הוא בעצם, זה הזיכרון הרוחני. יש לנו זיכרונות שנמצאים בענן, במרכאות ענן, שמלווים אותנו המון המון גלגולים, ובעצם אנחנו יודעים המון המון דברים. אז אם אני בתווית, נגיד רק מה שאני פה, סתם דוגמה, נגיד אני עכשיו בת 50, אני אישה, אני נשואה, עם ככה וככה ילדים, זה המסגרת שלי. אבל לא, יש לי זיכרון רוחני, יש לי שם עוד המון דברים שאני לא מודעת אליהם, שאני לא יודעת, אבל נמצאים שם בתוך הזיכרון.
זה מטורף הדבר הזה.
נכון.
אני זוכרת שלמדתי אצלך, עשינו איזשהו תרגיל בעצם על אמונת שפע, על תודעת שפע. ובדקתי אמונות. לי הייתה איזושהי אמונה שאומרת שאם אין לך משכורת בתור עצמאי, אם אין לך משכורת או הכנסה כלשהי, אתה מת. זאת אומרת, תודעה הישרדותית, ולא ידעתי מאיפה זה בא.
בדיוק.
כי יש דברים אחרים, וזה לא חייב להיות ככה. עכשיו, זה בהיגיון.
תראי לה, אני גאה את
זה. וזה בהיגיון, ואני זוכרת שכאילו, עשינו תרגילים, בעצם לימדת אותנו כלים, וחזרתי כל כך אחורה, שחזרתי למאה ה-16 באנגליה, לגלגול קודם שלי, קודם, 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 שהייתי שם באיזושהי שריפה, ושמה, זה פתאום התחבר לי לאיזושהי תודעת, לזה שאני מפחדת שיהרגו אותי אם לא יהיה כסף.
בדיוק.
בגלל משהו שחוויתי. עכשיו, זה נמצא בתוך ה-DNA, זה נמצא בזיכרון.
בזיכרון הרוחני, בדיוק. בכל תא ותא בגוף שלך.
ואתה לא יכול לדעת את זה, כי זה נעול בתוכך.
נכון. למעט בדרך הזו. בגלל זה אני אומרת, גם הזיהוי זה למשל, אם אנחנו אחוזים באיזושהי מגבלה מאוד מאוד קשה, אני כל הזמן אומרת את זה, פה נכנסת לי האמונה בקדוש ברוך הוא, זה מאוד עוזר לי. אני אומרת, אם אין לי פרארי מחוץ לבית, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לי את זה, זה כי אני מצומצמת באמונה ביכולות שלו. עכשיו, זה לא שאומר שיש לי פרארי, כי אני עוד לא מאמינה, עוד לא הצלחתי לפרוץ את התבנית הזאת של להרים את היד והכל קורה. וזה מעולה, זה אומר שיש לי עוד עבודה לעשות בתודעה, אבל עצם זה שאני מבינה שהמגבלה כאן היא לא אצלי, היא באמונה שלי רק, ביכולת שלי לראות את הניסים קורים. ואני יודעת שיש מלא מלא אנשים. שוב, אני חושבת שאחד הדברים שקרו לנו בסיפורים ששמענו בשנתיים האחרונות, זה כשחטופים נגיד חזרו וסיפרו על התודעה, איך היא החזיקה אותם. זה משהו ענק, זאת אומרת, ברגע שאתה מצליח לשחרר את הגוף, את הרעב, את הפחד, אתה מצליח ללכת לתודעה, ואז שמה אתה פורץ המון המון גבולות. זה הכוח.
אז את אומרת שהמטרה שלנו היא להגיע לאיזושהי נקודה שהיא אינסופית, מי אני לעין, שזה משהו שאני חושבת שהוא ייחודי במקום של היהדות.
נכון.
שהרבה תורות רוחניות, רוחניקיות, מלמדות אותך להגיע לעני, שהעני נורא חשוב. והיהדות אומרת, לא, אתה צריך להגיע לעין, אתה להפך, אתה צריך לבטל את העני. כי העני זה רק תבנית, זה האבטר שלנו פה. הנשמה בחרה אבטר, וכמו שיש אבטר רחלי, אז יש אבטר שלי בגלגול אחר שהייתי באנגליה, ויש כזה שהייתי שמנית בדרום אמריקה, ויש כזה שהייתי, אני לא זוכרת מה, פולניה.
מה שונה?
אז הייתי בשואה. שונה. וזה גם תבנית, גם האני שלי עם התכונות שלי, עם הרגשות שלי, זה גם תבנית. אז ברגע שאני מצליחה להפך את זה, אני מצליחה להגיע לעין, אז אני יוצאת מכאן. אני יוצאת מהמטריקס, אני מתחברת למשהו שהוא הרבה יותר גדול ממני.
שזה באמת הכוח של היהדות. אני לא המחשבות שלי, אני לא הגוף שלי, אני לא הרצונות שלי אפילו.
לא הרגשות שלי, זה לא מגדיר אותי.
נכון.
מה כן מגדיר אותי? הספירות. וזה בעצם מתחבר לספירה אחת, שנקראת ספירת נצח, שהיא ספירה של האינסוף, וזה הספירה שלנו שהיא התבניות. היא מייצגת את התבניות והשבירה שלהם. שזה בעצם קיים בנשמה. כל אחד מאיתנו יכול לשבור את התבניות של עצמו. למעשה, אנחנו באנו לכאן כדי להכיר את התבנית, להתנסות בה ולשבור אותה.
בדיוק.
ובעצם על ידי זה, אנחנו יכולים להגיע לשינוי תודעה. בניית תודעה חדשה, זה מה שאת אמרת.
שזה מה שאני עושה כל השנים. בגלל זה אני אומרת, גם נגיד הסיפור שלי, אני כתבתי המון הרצאות במהלך חיי, והרבה הרצאות פשוט הקחדתי כבר, כי אמרתי, אני כבר לא הסיפור הזה. אני זוכרת שהיה שלב בחיי, שאמרתי, וואי, מי אני בלי הסיפור הזה? הייתי צריכה ממש לבנות לעצמי סיפור חדש, לבחור בגד חדש מהארון, בגד רוחני, וללבוש אותו, כי כבר שברתי את התבנית הזאת, ואני לא רוצה להמשיך לדבר עליה, היא כבר לא מגדירה אותי. וזו הכרה מאוד יפה בעיניי, שזה גם אגב, היא נותנת מקום לסליחה. זאת אומרת, אם אני מוכנה לשבור מהתבנית שלי דברים, אז אני יכולה לסלוח להורים שלי, לחברים שלי, לבוסים, לא משנה למי, אני יכול להיכנס למעגל סליחה אמיתי של ריפוי אמיתי, כי זה לא אתה, זה לא באמת אתה, זה הסכם שעשית עם בן אדם שבא לעזור לך לעבור את הנהר, בוא נקרא לזה ככה, לגדול, לגלות כוחות נפש שיש בך, כוחות אלוקיים, שוב, כי יש כוח בהמי ויש כוח אלוקי, לגלות כוח אלוקי, ותודה לו, אני יכולה ממש לספר לך שקרה לי השבוע הזה מקרה שהעיר אותי, היה לי קשה, נפגעתי מאוד, ולשנייה, באמת לשנייה, כעסתי על הבן אדם שהכעיס אותי, ואז ישר לקחתי מחברת וכתבתי, רשמתי תודה לבן אדם שהפעיל אותי, אז זה שבעצם הוא הפעיל אותי, והראה לי מה עוד יש לי לתקן, ואיזה יופי שבזכות זה שהוא הפעיל, ראיתי שיש שם עדיין תבנית, יש שם עדיין תווית שאני שמתי. עכשיו, אם אנחנו מסכימים לראות את זה ככה, אנחנו רואים את כולם כשליחים. כולם עוזרים לנו כאן. בסוף, 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 זה הכל בפנימיות. ואגב, זה משהו שאני כאילו מדברת אותו בפה, אני לא יכולה להגיד שאני חי אותו ב-100%, זה קשה. להגיד, זה שיצבן אותך עכשיו הוא...
הוא שליח.
הוא שליח שלך. כן. לפעמים אני באמת מתעצבנת. כאילו, אבל אני חושבת שגם זה, כל עוד יש בי הכרה אנושית, זה מקל עליי קצת בדרך. זאת אומרת, אני בן אדם, זה בסדר, גם להתעצבן זה בסדר, גם להיפגע זה בסדר, גם לכעוס זה בסדר. ואני חייבת להגיד שהשותפים שלי למסע פה, אנשים שאני פוגשת כמוך, כמו הרבה תלמידות שלי, והמשפחה שלי המדהימה, באמת, אני שרופה עליהם אחד-אחד, שכולנו ביחד עושים תהליכים שלפעמים לא פשוטים. ואני ממש מרגישה איך הם רוצים להקשיב לדרך הזו, לתודעה, לרוחניות, וזה לא קל. זה לא קל.
ממש לא. זה לא קל לחיות בכלל את התובנות האלה.
לא קל לחיות עם אנשים שבאמת מדברים את השפה הזאת, אבל זו זכות מאוד גדולה.
ואנחנו עכשיו רואים יותר ויותר אנשים שמדברים את זה, שמבינים את זה כבר, שהם לא רוצים להיות, זה גם האגו, כי בעצם האבטר שלנו מזדהה עם האגו שלנו. ועכשיו פתאום אומרים לנו, תשברו את האגו. אין יותר אגו, אין יותר גאווה. איך עושים את זה בכלל?
את מבינה שעצם זה שאת אומרת, המילה אגו וגאווה, זה אומר שכבר זה יהיה תווית. כבר הסתכלת על התוויות האלה, כבר אמרת, אה, רגע, כתוב כאן משהו. אני חושבת שזה הסוד. ההתחלה היא רק לזהות. הזיהוי זה הכי חשוב אליי, גילוי. אני, הסלוגן של המכללה שנים מהיום שהתחלתי את הדרך.
מכללת האור.
מכללת האור, הבית שלנו, הבית הרוחני, זה לגלות, להתחבר, להשפיע. השלב הראשון בעיניי זה הגילוי. זאת אומרת, גיליתי שיש פה משהו שמגביל אותי, כמו האגו, כמו הגאווה, כמו הקנאה, לא משנה איזה מידה, גילית אותה.
שרע לי איתה.
שרע okay, לי
אני,
איתה.
קודם כל אני מזהה את זה בגוף, ברגש, כן, רע כן. לי עם זה, אני לא יכולה להמשיך עם זה, זה מגביל אותי. טבען של, תבליות, של תבניות הוא להגביל אותנו.
נכון.
ואז משם אנחנו מתפתחים. אז רגע, בוא נשים פה רגע לפני שאנחנו רוצות. אני רוצה עכשיו שתתני לנו איזשהו כלי, okay. איך לשבור תבניות.
אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי קודם, דבר ראשון זה לגלות, לזהות את התבנית.
אז זה זיהוי, השלב הראשון זה זיהוי.
אגב, זה לא רק שזה רע לך בגוף, לפעמים זה גם יכול להתבטא הפוך, אגב. שבן אדם יגיד, הכל טוב לי, העולם שלי מושלם, אבל אני מרגיש ריקנות. זאת אומרת, גם זה סימן. אני, או שאני מרגיש לא שייך. אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד תלמידים שהגיעו...
מלא אומרים את זה, אני כן, לא מרגיש שייך
מלא
לפה.
מלא תלמידים שלי שהגיעו ללמוד אצלי, זה היה, קראתי לזה סיפטום הברווזון המכוער, שהוא פשוט לא היה בקבוצת השווים שלו, אז הוא הרגיש לא שייך, לא שייך עם החברים, לא שייך עם המשפחה. כי באמת הוא לא התחבר לנשמה לעצמו. זה לא שהוא לא שייך למקום שבו הוא היה.
וואו.
הוא לא היה שייך אליו. אז כאילו זה מין תחושת ריקנות כזאת של, ובאמת, אנשים שיש להם, היו לי אנשים שבאו ללמוד, הכל היה באמת כסף ופרנסה טובה והכל, אז הזיהוי הוא חשוב, זה יכול להתבטא בחוסר, וזה יכול להתבטא בעודף. אז דבר ראשון זה לזהות, אחר כך לבנות את זה בתודעה, כמו לבנות מקום, אוקיי? ממש להגדיר את זה, ואז ישבור את זה. עכשיו, איך אני בעצם שוברת? נתתי דוגמה לעצמי אפילו, רגע, לא יכולה להתעלם, אחותי הכפרה עליה כתבה לי, אחותי המדהימה, איזה כיף שאת מפזרת את האור שלך, וגם אחותי יש מלא.
זה כיף שהיא מקשיבה, תודה דורית שאת מקשיבה.
מקסימה. סיפרתי שהייתה לי תבנית, למשל, שאני לא מסיים את דברים עד הסוף, כי לא סיימתי, לא הייתי במסיבת סיום של י"ב. וזו הייתה תבנית שהלכה איתי כל כך קשה, שכל הזמן חשבתי שאני לא מסיים את דברים עד הסוף. ואז אמרתי לעצמי, ביום שזיהיתי את זה, שאני לא מסיים את דברים עד הסוף, אז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה קודם כל, נבנה תודעה קטנה, מקום קטן בתודעה, שבו זה אפשרי לי. הרבה פעמים אנשים הולכים לגדול, כאילו יאללה, בוא נעשה גדול, לא? ואז קודם כל צחקתי את זה, גיחכתי את זה, אז אמרתי, רגע, את תמיד גומרת האוכל בצלחת, בולשיט, אז את מסיים את דברים עד הסוף. אז קודם כל מצאתי מקום שבו כן מתקיימת בתוכי המקום הזה, אבל אחר, ונתתי לעצמי משימה קטנה, שבה אני למשל מסיימת לשטוף את הכלים עד הסוף. אז שאלתי את עצמי, מה זה הסוף? למה מתכוונת שאת אומרת סוף? אז זה אומר שאני גם מגדירה את המקום החדש, אחד מחפשת איפה כן אני, איפה זה כן מתקיים. כי הרבה פעמים נגיד מישהו אומר אני עצלן, אוקיי? אז יכול להיות שיש תבנית של עצלנות, אבל איפה אתה לא עצלן? אז יכול להיות שאתה הראשון שמגיע למקלחת, או אתה הראשון שתקום לעזור לאנשים. עכשיו, בחוויה שלך אתה עצלן, כי אתה לא מסדר את הדברים בזמן, אוקיי? זה רק הגדרה. אז ברגע שמצאתי מקום בתודעה שכן פועל, לא נעים לי להגיד, אני קוראת לזה השתלת שיער בטורקיה, ואז המלחמה קשה לי, אני רוצה למצוא דוגמה אחרת, כי לא בא לי, אני גם עושה חרם על טורקיה. אבל זה בעצם אני לוקחת מהמקום שעובד טוב, ואני משתילה במקום שעובד פחות טוב. זאת אומרת, כאן אני יכולה להגיד לעצמי, אבל זה עובד לי כבר, אני עושה את זה, אז עכשיו על מוח
מודולינג.
שלי. מודולינג. כן, התודעה שלי מודולינג. יודעת איך עושים את זה במודולינג. ואז מה שאני עושה, אני מתחילה ליישם את זה בדברים קטנים, שאפילו לא קשורים לדבר הגדול שאני רוצה לעשות. זאת אומרת, גם פה לאמן את התודעה שלי, איך בעצם אני משיגה את מה שאני רוצה בצורה קטנה. התודעה צריכה להכיר, זה חזרתיות המוח כדי לייצר שינוי באמת. צריך לפחות 5 פעמים, בין 3 ל-5. אז אני מייצרת אצלו באמת באמת שינוי, מראה לו לאורך זמן, הנה זה אפשרי. וככה אגב, למשל, שיניתי את התבנית הזאת. אז זיהוי, לבנות, לראות איפה זה כן עובד לי, ואחר כך בעצם לעשות מקום בתודעה.
יש כאן שאלה שאני תמיד שואלת אנשים. בסופו של דבר, מה שאנחנו מדברים פה, זה חיבורים בין אינסוף לסוף. כי האדם הוא מייצג את הסופיות, את התבניות, את מה שהוא חי פה, את מה שהוא בא להוציא לכאן, מה שהוא רוצה להביא לכאן, וכל הזמן יש לו איזושהי דרך, איזשהו יעד, מצד אחד, שזה הסוף, כי זה מגיע לאנשהו, ומצד שני, הנשמה היא אין סוף.
נכון.
והשאלה היא, איך אנחנו מחברים בין הצורך של הנשמה האינסופי, אנחנו קוראים לזה הרוח, לבין החומר הסופי. אז איך את עושה את זה?
אחד, אני נותנת מקום לשני החלקים. האחד, אני מבינה שאני חיה פה, בעולם הזה, בעולם המעשה, אז אני נותנת מקום למעשים. כמו שאמרתי קודם, השטיפת כלים זה מעשה. לדבר על הילדה הקטנה שרעדה בממד, זה מעשה. אני נותנת מקום למעשים, כי רוחניות בלי מעשה היא בעצם מנותקת. אתה לא יכול רק רוח בלי חומר. חומר זה המעשים שלנו בסופו של דבר, זה המידות שאנחנו בונים פה, זה המילים שאנחנו משתמשים. זאת אומרת, ממש לבנות כלי לאור. זה, יש אור ויש כלים לאורות. והכלים בעיניי זה המעשים, זה המילים, זה המידות שלנו, הלמידות שאנחנו עושים בחיים. ואז ככה אני יכולה לבנות את המשחק הזה בין הסוף לאינסוף, וצריך לדעת גם לטייל בין הסוף לאינסוף. איך מטיילים? מזהים. זה שייך לפה, זה שייך לפה. לא להרבב אותם.
לקפוץ לפעמים בין תבניות. עכשיו אני צריכה להיות אימא, אני אהיה אימא. ואם עכשיו אני צריכה להיות בכובע אחר, שנייה אחת, הוציאו אותי מפה, אני צריכה להיות בכובע אחר. וכמו, כאילו, במלחמה, עכשיו חזרתי, אני קוראת לזה למוד קורונה. אין מה לעשות, הילדים שוב בבית, שוב פעם זומים. אני יודעת, מוד קורונה, אני יוצאת מהמוד של העצמאית שצריכה עכשיו לתת שירות. אני נכנסת למוד אימא, קורונה, שמנהלת את הבית.
את אומרת דבר יפה, את אומרת, אני בעצם נוכחת. המציאות יוצרת אצלי נוכחות. אני חושבת שאנשים, אגב, שמתעופפים, זה כמו עפיפון בלי חוט. אם אתה רק מתעופף, אתה לא נמצא, אם לא היית למשל באה ואומרת, עכשיו אני נוכחת ברגע והילדים שלי צריכים אותי ואני איתם, אז בעצם היית מנותקת. צריך להיזהר שרוחניות לא תנתק אותך. ובסוף איך היא לא מנתקת אם אנחנו ממש נוכחות ברגע. בגלל זה גם אמרתי, נוכחות ברגש, נוכחות בכאב, נוכחות בכעס, נוכחות באהבה, להיות נוכחות.
נוכחות ובוחרות תבנית מסוימת שמתאימה לאותו רגע. אז עכשיו אני אכנס חזרה, אני לא אוהבת הקורונה, אני לא אוהבת מה שיצא, אבל למדתי מזה משהו, לקחתי מהכלי הזה שאני כן יכולה להיות נוכחת, אני יכולה להיות שם בשביל הילדים שלי, לשים שנייה את כל העסק בצד, להתרכז רק בצורך של הילדים שלי, וזה יעבור. וזה באמת עובר, וזה כלי שהוא ממש חזק גם לחרדות.
את אומרת, אני מגדירה את הדברים, איפה זה עבד לי, ואני פשוט מגדירה את זה.
כן.
מהמם. את יכולה לפרט מה שאמרת על החרדות?
החרדה תופסת אותנו הרבה פעמים במקום של של חוסר ודאות, של
נכון.
כאילו במקום שהוא ארטילאי, שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, שאנחנו מתמודדים עם פחדים שהם תת מודעים,
נכון.
של חרדה נורא נורא גדולה, של להיות באינסוף, של להיות במקום, אפילו הנשמה זוכרת את זה, את הרגע שהיא נפלה לכאן, ויש אי ודאות לאן היא הולכת, אנחנו זוכרים את זה, בתאים שלנו ממש מכל מיני מקומות בילדות שלנו ולאורך החיים שלנו, אנחנו מקשרים את זה לחוסר ודאות, לכל מיני פחדים נורא עמוקים שלנו, ואז בעצם מה שאפשר לעשות זה לראות מה עבד לי, מה עבד לי באותו רגע שאני יודעת שאני יכולה לצמד אליו, כי ממקום של אינסוף אני יכולה להגיע למקום סופי, לתבנית שהיא טובה לי, שאני יודעת שאני מתפקדת שם טוב, שיש לי הגדרות מסוימות,
מדהים.
ואז אני יכולה, אני פשוט יכולה להביא את עצמי שם, כי הגדרות מגנים עליי.
בדיוק.
אז זה המקום הטוב.
אני כל הזמן נותנת דוגמה בקליניקה, אני אומרת שאני הרבה שנים עובדת עם אנשים עם חרדות, ושמתי לב שאנשים שבאים חרדות, אז המטאפורה שלי זה כמו תינוק שנולד, עוטפים אותו. נכון? וכשלוקחים אותו למקלחת ורגע פותחים את המגבת והוא לא מוכן, אז הרפלקס שלו זה שהידיים
נכון,
שלו.
הידיים
נכון, הידיים נכון, אז זה מה שקורה כשבן אדם בחרדה, הוא פתאום כאילו אין לו קירות לאחוז, לאחוז mm-hmm. מהם, כאילו הכל פתאום מתפרק. והפעולה הראשונה שאני עושה, אני רגע שמה להם את המגבת בחזרה, זאת אומרת, אני עוטפת אותם עוטפת. בחזרה, ובגלל זה שאלת אותך על החרדות, כי באמת, אני חושבת שאחד הדברים הראשוניים שפגשתי ברוחניות אצל אנשים, זה חרדה מאוד גדולה. כי פתאום נכנסים לעולם שהוא אין לו סוף, אין לו גדרות, אין לו, גם אין תפיסה של הבנה. זה לא סתם אמרתי שנשים את השיר של סיבת הסיבות. רבי נחמן אומר, לתפיסה בכלל. אתה לא מצליח בכלל לתפוס את הדבר הזה. וכשהמחשבה לא מצליחה לתפוס, זה מכניס את האדם לחרדה. והגדרות אוספים בחזרה, כאילו זה כמו בית, בית מגן כן. עליך.
ומגן עליך גם. כן. אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
לא כבר, להאמין שכבר כן. עברנו שעה.
ממש.
אולי תגידי מילה על השם האחרון שבחרתי.
אז לפני שנגיד מילה, חשוב לי שתבחרי ככה משפט, שאנשים יצאו מהתוכנית הזאת, ואז אנחנו נשים את השיר האחרון.
שאני באמת מאחלת לכולנו לראות אנשים כבני אדם, לראות אותם כנשמה, כמהות, בלי שיפוטיות, בלי תוויות, לא לקפוץ ישר להגדיר, אלא לתת מקום, לסמוך על אנשים, שאנשים יזכרו שלסמוך על בן אדם אחר זה נותן המון כוח, על כולם אגב, פשוט לסמוך.
באמת, תענוג.
אני מאחלת לכל החטופים לחזור הביתה.
אמן.
באמת, מהר, ושתהיה לנו מדינה ככה יציבה וחזקה.
אמן.
יש לנו אנשים נפלאים.
תודה רבה לך, מירב.
תודה לך, רחל, היה לי ממש כיף להתארח אצלך, איזה כיף.
איזה כיף, תענוג שהיית איתנו כאן. אני הייתי רחלי רביב גרינברג במחשבת הבריאה, מירב אסיה שיה, אם אתם רוצים לחפש אותה. אנחנו נתראה שבוע הבא ביום ראשון בשעה 5, עם עוד תובנות גבוהות מהרוח ועוד חיבור מעשי לתודעה הגבוהה. ולסיום אנחנו נשמע את תמיד אוהב אותי, השם תמיד אוהב אותי, של ססון
פרם שאולו. אני מאחלת
השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה גם התפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי לו השם. רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות ורווקים ורווקות, תהיה להם סיווג, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד